רוח טובה. שיחות על החיים ברוח ימימה עם יואב אפטוביצר. אני רוצה להתחיל בסיפור של רבי נחמן, שנקרא מעשה מאגדת בת מלך. זה סיפור שרבי נחמן, זה הסיפור הראשון שהוא סיפר בסדרת סיפורים שלו, ומסופר שם על מלך שיום אחד כועס על הבת שלו, יש לו 6 בנים ובת אחת שהוא מאוד אוהב, בת קטנה, ונאמר שם נזרקו המילים מפיו. אילו מילים נזרקות מפיו, שיקח אותך הלא טוב. כך הוא אומר לבת שלו האהובה. מה קורה למחרת? הבת שלו נעלמה, הלא טוב באמת לקח אותה, וכל הסיפור אחר כך שרבי נחמן מספר לנו על המסע ארוך של שנים ארוכות שהמשנה למלך יוצא לשחרר את בת המלך. לשחרר אותה מאיפה? מאיפה שהיא כלואה. היא כלואה בארמון של המלך של הלא טוב. אז יש בעצם המשמעות לכך שהסיפור מתחיל במילים רעות שנזרקות מהפה, נזרקו המילים מפיו. וזה רלוונטי במיוחד לפסח, שנהוג לומר שהתיקון של פסח זה התיקון של הדיבור. פסח, לעומת פה רע, שזה הפרעו. אז פסח הוא תזכורת בשבילנו למצב של עבדות. אבל לא העבדות שאנחנו חושבים עליה בדרך כלל. זו עבדות ללא טוב שמתרחשת כשאנחנו מאמינים למילים של הלא טוב. התיקון הזה במיוחד אקטואלי בימים האלה. כולנו יודעים באיזה ימים אנחנו נמצאים, כשהפה הרע הולך ומשתלט על העם, ושולח את כולנו להיות שבויים בארמונו של הלא טוב. אז תביטו סביב ותראו כמה אין הקשבה, כמה אין חיבור, כמה יש מאבק, כמה יש שנאה, וכמה המילים הלא טובות נזרקות שוב ושוב. נזרקו המילים מפיו. אז כשהתכוננתי לשיחה הזאת, אני מצאתי חלק של אמא שמתייחס ישירות לפילוג בעם. אני אקריא לכם כמה משפטים שנאמרו בשיעור שהיה בשנת 96. לצערנו הם רלוונטיים מתמיד. זה היה אז סמוך לאירועי מנהרת הכותל, הייתה שם התנגשות אלימה, עשרות הרוגים, והמשפטים שלה מדברים על אחדות בעם, והתמודדות עם מצב שהוא מצב קשה, מצב מלחמה באותו זמן. והנקודה המרכזית שאמא מפנה את תשומת ליבנו, אני מקדים לפני שאני מקריא כדי שתשימו לב לזה, היא לאחריות האישית שלנו, לא על האחריות שלנו לעשות פעולות בחוץ, כמו להפגין בעד או להפגין נגד, אלא על האחריות שלנו על איך אנחנו פוגשים את המציאות בפנימיות שלנו. אז בואו נקריא את המילים של אמא. האם את מבינה שצריך אחדות פנימית בעם? היא מדברת עם אחת התלמידות. כולם רוצים שלום, זה ברור, זה בסיס. אבל השאלה, האם ברצון הזה המהותי של שלום, איפה העשייה של כל אחד? מה עושה היהודיה כדי לשמור על מקומה? רק האור שומר. למעשה, לכל אחד יש אחריות. ריב זה צל, צל מושך צל. אם כל העם היה טוב, אם כל העם היה בכבוד אחד לשני. זה דור הבלבול, יש סתירות. כל אחד תופס את עמדתו לומר דרך פיו את אשר חושב, רוצה ככה וככה וככה. דור הבלבול נושא סתירה, שמאלו נאבק נגד ימינו, כמו הלב נגד ההבנה. הרגש כלפי הקיום, הרגש הנקי, מעבר לצורך נפשי של נפש להרעיש או להישמע, אלא ממש להיות שומר על שלום. המילים כבונות ומוסיפות, ולא כזורעות ריב בלבבות, ללא מוצא. כמה רלוונטי, כמה נוגע. אז אמרתי שהנקודה הראשונה בשבילנו להתבונן היא מהי האחריות האישית של כל אחד מאיתנו במצב הנוכחי. זה מצב של מצרים, אנחנו נמצאים במצרים עכשיו. לא אחריות במובן של מי גרם למצב הזה, למרות שאפשר גם להסתכל מזווית כזו, מהי תרומתי, אלא האחריות שלנו על איך אנחנו מגיבים במצב הזה. ואילו כוחות בחוץ אנחנו מחזקים כשאנחנו פועלים באופן מסוים. יש לי ימים המשפט שאומרת, אי אפשר לתקן עולם. ובמקום אחר היא אומרת, מה שצריך זה לזכות, להישמר ולשמור על מקומך. להיות בטהרה. ואז את נשמרת. אז כשהיא אומרת שלכל אחד יש אחריות, היא מתכוונת לתיקון הפנימי. כי מי שמתקן את עצמו, מתקן דרך זה את האחרים. ואיך אנחנו מתקנים את האחרים? משום שריב מושך ריב, כן? מתוך החלק הזה שהקראתי לכם. ריב מושך ריב. וצל מושך צל. אם אני נמצא על מקומי, לא בריב, ונשמר מהריב, אני מפיץ את האור סביבי. אז לא די לרצות בשלום, באחדות, להגיד את זה במילים יפות, ולמצוא אחר כך את האשם בחוץ, כי יש איזה גורמים רעים בחוץ, שבגללם אנחנו לא בשלום באחדות. המלאכה העיקרית שלנו, מי שלומד בדרך הרוחנית, התרומה שלנו לאחדות בעם, מתחילה בבדיקה של האחיזה שלנו בעמדות. כמה אנחנו משתמשים בלהיות צודק או צודקת, כדי להתחזק על חשבון האחר. לשאול את עצמי, האם אני מתקיים מתוך הרגש כלפי הקיום שלי והרגש כלפי קיומו של האחר, או שאני זורע ריב, נאבק על המחשבות שלי כנגד האחר, ולמה אני נאבק? כדי לקבל מקום שהוא מקום מזויף. זו בעצם הזמנה להתבוננות פנימית, במיוחד לקראת הפסח, בעצם לגלות את החמץ הזה שבתוכנו ולהביא אליו אור. קודם כל, השלב הראשון זה הזיהוי, זה להכיר בו קודם. אז בואו נסתכל רגע על עוד סיפור שקשור ליציאת מצרים, הסיפור של משה ולוחות הברית, שיעזור לנו להבין משהו מהנפש האנושית. מה קורה לבני ישראל כשמשה לא מגיע? הוא בושש מלרדת מהר סיני, ובני ישראל לא יודעים מה קורה איתו, הם במחנה, מחכים, לא מגיע. אז הדבר הראשון שקורה זה אובדן האמון. הם איבדו את האמון שהוא בכלל ירד. ומה עושים כשמאבדים את האמון? הם חיפשו משהו לאחז בו. אז הם בונים לעצמם את עגל הזהב, משהו מוחשי שנותן להם ודאות, משהו להישען עליו. אז מה אנחנו לומדים מזה? שבמצבים של פחד, של אי-ודאות, של סכנה, של איום לכאורה, אנחנו נוטים לאחז, להישען על משהו שייתן לנו את הביטחון לכאורה. אם אמא קוראת לזה גם להתחזק מחולשה. התחזקות כזאת היא קוראת הרבה פעמים כשאנחנו נאחזים בעמדות שלנו. זה עגל הזהב שלנו. העמדות שלנו הן עגל הזהב שלנו. וכמו שהעברית מלמדת, עברית שפה שיש לה הרבה עומקים, העמדה זה מלשון עומד, משהו שלא זז. אין בו תנועה, אין בו חיים. העמדה משמשת בעידן המודרני גם לעמדה צבאית, משהו שאנחנו מגוננים עליה. אני עומד מאחורי העמדה עם נשק ונלחם בשני, אני מגונן על העמדה שלי. אז איך אנחנו מגיעים לעמדה? איך קרה שנתקענו שם לתוך המקום הצר הזה? קודם כל יש לנו רעיון שמתקבע. אנחנו עובדים את הרעיון הזה כמו שעבדו את עגל הזהב. אנחנו הופכים להיות כל כך מזוהים עם הרעיונות שלנו, עם המחשבות שלנו, עם העמדות שלנו, שכל מי שמערער את המחשבה שלנו, מכיוון שזה המשענת שלנו, הוא כאילו ערער אותנו. המשענת הזאת שלכאורה נותנת לנו כוח, אנחנו צודקים, אנחנו צודקות, מעורערת. ולכן ימימה אומרת, כשאת צודקת, את טועה. אחד ההסברים שכרגע בהקשר של הדיבור הזה עכשיו אני יכול להגיד זה שברגע שאתה צודק, אתה יוצר פירוד. אתה שם את עצמך מעל האחר ונלחם בו. במבט עמוק נוסף, הטעות היא שאנחנו מפרידים במקום שיש בו חיבור. בעצם מנסים לכפות תפיסת עולם אחת על השנייה, כמו יד ימין שמנצחת את יד שמאל. הרי זה שתי ידיים באותו גוף, נכון? לכן אם אמא אומרת כאן במשפטים שהקראתי, שמאלו נאבק נגד ימינו, כמו הלב נגד ההבנה. זה כמו לנסות לבטל את הלב ולהישאר עם השכל, ולהפך. אז תנו מקום לשני להתקיים בו, ומקומכם גם קיים, עם מחשבה אישית, רצונות אישיים. זה לא מבטל את זה, אלא שניהם מתקיימים בחיבור ובקשר זה עם זה. אז אם אנחנו מדברים על חירות, בחג החירות, חירות האמיתית היא מהשיעבוד לרעיונות כאלו ואחרים, לצורך להיות צודקים. למרות הפחד והאי ודאות, אנחנו מוצאים נקודה פנימית בתוכנו של שקט. לא עגל בחוץ, לא עגל זהב בחוץ, אנחנו לא קונים דיאלוג מסית, מתלהם, מפלג, כוחני. זה אומר להשתחרר, זה אומר להיות בני חורין מעבדות לרעיון של כוח והשתקה של רעיונות מנוגדים. לא משנה מאיזה צד אתם נמצאים, העבודה היא פנימית. לצאת ממצרים זה לצאת מהמקום הצר שבו יש רק שליט אחד, העמדה שלי. ומה יש מאחורי העמדה שלי? פחד. ומה הביטוי של העמדה שלי? הפה הרע, הפרעו. אז להשתחרר ולצאת אל חירות המחשבה, שבה יש יכולת לשאת הפכים, כי היא רואה את המחבר. בתחילת הדברים של הימים אומרת, מה עושה היהודיה כדי לשמור על מקומה? זאת אומרת שזו נקודה מרכזית בעשייה שלנו לאחדות בעם. לבדוק האם אני נמצא במאבק על מקומי, ואז התוצאה היא התפשטות מעבר לגבולות שלי וכניסה למקום של האחר. זאת אומרת שאני לא נותן לאחר מקום להתקיים בו עם המחשבה האישית שלו, או שאני נמצא נח בביתי במקומי הפנימי. אז אפשר לרשום לעצמכם, העבודה לפסח, הניקוי הפנימי זה כמו דוח מצב שכזה. איפה אני נמצא? איפה אני נמצאת? בריב, בהתנגשות, או שאני נח על מקומי. אבל נח לא אומר לא פעיל. זה אומר לא בריב. על זה היא מדברת. יש עשייה. במקום אחר היא אומרת, תדברי. כשאת צריכה לדבר, תדברי. אבל לא להגזים. אז אני יכול בהחלט להגיד ולהשמיע את קולי, אני מדבר עכשיו על ההקשר הקונקרטי, אפילו להפגין. אבל השאלה היא, מה קורה בפנים? היא מדברת כאן על שלום פנימי לעומת מצב של ריב. משום שהריב עושה הצטמקות של המקום, ריב עושה את הצל, ריב עושה את המצרים, את המקום הצר. ומנוחה פנימית עושה מרחב פנימי, חלל רחב לקיום האישי שלי ולקיומו של האחר. אם אמא אמרה בחלק הזה, בשיעור הזה שקראתי חלק ממנו, שזה בעצם מלחמת אור בצל. אז תביאו אור, שנזכה כולנו, כל אחד ואחת, להביא אור ולהימנע מהצל.